שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד, ושניהם ביחד.
כמעט כל שבוע.
כן.
שבוע שעבר, למי שפספס, היה לנו פרק...
200.
כן, שהיה ארוך במיוחד, והיה גם עם קונספט קצת שונה, דיברנו על סרטים שאנחנו אוהבים. זה היה מאוד שונה בזמן האחרון.
זה היה הפרק ה-201 שלנו, אם כי לצערנו הרב חלק גדול מהפרקים, בעיקר בין 135 ל-165, נאבדו בהתרסקות הגדולה של 2016.
או ידוע גם כ-iCast לא תחזקו נכון את האתר. כן, אבל אנחנו עדיין רוצים שהם יהיו איתנו, כי שם נמצאים חלק גדול מהפרקים שלנו.
כן, אז למי שרוצה להזין לפרקים קודמים שלנו, אתם יכולים למצוא אותם, אנחנו מעלים כל שבוע על הדף פייסבוק שלנו שורה שנייה באמצע, ואנחנו מעלים את זה בשני מקומות, עדיין דרך האייקאסט, ולמי שמוצא את הפרקים הישנים, מוזמן ליצור איתנו קשר גם כן דרך דף הפייסבוק הזה ולהודיע לנו. ונוסף על כך, אנחנו גם מעלים עכשיו את הפרקים של ההווה, ואת הפרקים שנמדו בהתרסות הגדולה, אלו מהם שיש לנו, דרך ארכייב, internetarchive.org.
אבל לאן נעלה את הרי של העתיד?
גם וגם. נוסף על כך, אנחנו מעלים את זה כל אחד לבלוג שלו, נכון?
כן, הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, יש לו עמוד פייסבוק גם שאתם יכולים למצוא אותו.
אם כי אתה תוצאה שלישית בגוגל עכשיו שמחפשים בשביל הזהב,
כן, אני חושב, אני חושב שהם פשוט סגרו חלק מהעסקים.
אנחנו נעשה בדיחות בהתחשב בגיל הממוצע של העסקים אחרים שלו להם בשביל הזהב? לא.
אני לא יודע.
עדיף שלא. אני כותב באלילון, alilon.net, שגם לו יש את הפייסבוק, ונוסף על כך יש לו גם טוויטר, ב-@alilon.offdoom.
ואת הכל אפשר גם ליצור בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו פשוט שורה שנייה באמצע, תעשו לנו לייק ואז גם תקבלו עדכון כל פעם שיש פרק חדש, שזה קורה פעם בשבוע.
לפני שנתחיל עם הסרט של השבוע, ויד העזרה הקבועה שלנו.
העזרה הקבועה היא שיהיו ספוילרים, זה פרק רגיל, לא ספיישל שום דבר, אז אנחנו... הולכים לדבר פה הרבה על שני הסרטים, אז צפו ספוילרים פשוט.
ובכן, הסרט הראשון שלנו השבוע הוא...
Okay, before we go, we gotta do Human Frentipede, yeah?
What is a human frentipede?
It's a photo we always take that's like the movie Human Centipede, where they're sewn together, mouth to anus, but it's with friends, so it's special. I get the middle!
Ugh, why do you want the middle?
This is it, your bachelorette weekend. We have been dreaming about this moment. This is the first day of freshman year. We are gonna be swimming in dick, girl.
Girls, I just got coke from the busboy.
What?
So everyone's in.
Don't. I was kind of hoping that we could make it an early night.
That doesn't feel right.
Yeah, I don't think so, baby girl. Okay, now put on these fucking sashes.
Oh my God, I'm so hot. Baby girl, you're so nice. Got too much makeup, now tell me where your face at.
Let's get Des a stripper!
Yes!
Right?
Yes!
Right? You guys, male or female though?
Male. I'm thinking male for her.
Rough night.
Rough.
לילה קשוח.
אחלה תרגום, וואו. כאילו, זה נכון, אבל בו זמנית כל כך לא נכון.
לא פריקוול לארץ קשוחה?
לא. זה לא לילה לזקנים. כן.
סרטה של הבמאית לוסיה אניאלו, שזה הסרט הראשון שלה, אני מאמין.
כן, היא יותר מוכרת בתור אחת מהיוצרים של ברוד סיטי.
אני מאוד מחבב את הסדרת הטלוויזיה ברוד סיטי.
ראיתי קצת ממנה, לא התחברתי.
בסרט משחקות, סקרלט ג'והנסון, קייט מקינן, ג'יליאן בל, אילנה גלייזר, אגב ברוד סיטי. זוי קרביץ, פול דאבליו דוס, דמי מור, טי ברל, קולטון היינס. חסן מנאז'י,
כל מיני אנשים,
ודין וינטרס,
ובוב דה דרג קווין אז הימסלף. אני אפילו לא זוכר מה התפקיד שלו, אני מניח שהוא דרג קווין,
כאילו, או לפחות אחד מהאנשים שמעמידים פנים שהם דרג קווינס,
אני לא יודע, פשוט זה הקרדיט שלו.
ובכן,
את התסריט לא ציינת,
הוא
לוסיה אניאלו עם פול דאביו דאונס, שהם שניהם גם קובעים בברוד סיטי, אז זה בערך סגנון ההומור.
והיית חושב שבתור מעריץ של ברוד סיטי, אתה יודע, לא מעריץ פנאטי, אבל מי שבהחלט נהנה, אני אענה מסרט שנכתב לידי אנשים שכתבו את ברוד סיטי, ומשחקת בו שחקנית שמופיעה בברוד סיטי, ולא, הכוח של הקומדיה האמריקאית הקולנועית המודרנית להיות לא מצחיקה, משעממת, נגררת, חסרת כל חן או יכולת טכנית ממשיכה, ובזה אני לפחות שמח להגיד שגענו לשוויון מלא. סרט שמבוים, נכתב ומככבות בו כולו נשים, מצליח להיות לא מצחיק בדיוק כמו כל הסרטים של ג'אד אפטאו וחבורתו הגבריים.
כן.
כפיים.
אני לא מוכר כפיים לזה, אבל יהיה לי מה לומר בהמשך.
ובכן.
על מה הסרט?
ובכן, יש לנו ארבע חברות שבשנת 2006 הן חולקות ביחד את המעונות, קוראים לזה באמריקה גם כן? חדר בקולג'.
כן, דורמס, כן.
ג'ס, סקרלט ג'והנסון, שגדלה להיות מועמדת לקונגרס היה?
זה עדיין סנאט. זה סנאט.
אוקיי, בסדר. אליס, שגדלה להיות נודניקית.
ומורה.
כן.
נודניקית ומורה, זה התואר שלה.
פרנקי, אילנה גלייזר, ש... תזכיר לי מה היא?
אקטיביסטית.
נכון, כן.
היא לא מתפרנסת מזה, היא אקטיביסטית.
היא אקטיביסטית, ו... בלר, זוי קרביץ, שגדלה להיות הבורגנית, אני מניח.
כן, אשת עסקים מצליחה.
אישה שנשואה לאיש עסקים מצליח לפחות.
לא, היא בעצמה אישה מצליחה. אבל היא בתהליכי גירושים, ולכן נמצאת גם במבקי משמורת על הילד שלה. זה לא איך לשחק תפקיד בעלילה או משהו, זה פשוט הרקע שלה.
ובלר ופרנקי היו ביחד בקולג'.
כי קולג'.
כן, עשור אחרי זה, כאמור, ג'ס היא מועמדת לסנאט, ולצערה רב היא נמצאת עדיין באחוזי, היא מפסידה באחוזים ניכרים בסקרים למתחרה הגברי שלה, אפילו שיש לו נטייה לכאורה לא טובה פוליטית לשלוח תמונות של איבר המין שלו לכל מיני אנשים, ואנשים אם רוצות ואם לא.
היה לו איזה טיעון שזה היה טעות. זו הייתה התמונה
הרבה. זה בדיחת אנטוני ויינר. כאילו אנחנו בשנת 2017, זו שנה מציינת לעשות בדיחת אנטוני ויינר.
כן.
כאילו האמת עם השם שלו.
הייתה לך התיאוריה שהם מאוד בנו על זה שהילרי קלינטון תיבחר לנשיאות.
זה תיאוריה שגנבתי ממבקר הקולנוע בוב צ'יפמן שאמר שאנחנו
נראה. הייתה לך תיאוריה שגנבת.
כן, כן. כמו שהסרט הזה גונב בדיחות מ... או יותר נכון...
הוא לא ממש
בדיחות,
גונב,
אני עושה עכשיו quote unquote מג'אד אפטאו, שזה אומר לא, לא בדיחות.
זה לא בדיוק לגנוב את הבדיחות, כמו שזה פשוט לעשות בדיוק אותו דבר, כן. ועדיין לא להצליח.
בכל אופן,
אז כן, זה לגנוב.
למבקר הקולנוע בוב צ'יפמן הייתה תיאוריה שרוב העולם, כולל הוליווד, האמינו ורצו שהילרי קלינטון תנצח בבחירות 2016, ולכן אנחנו רואים הרבה סרטים על... נשים חזקות שמתקדמות בפוליטיקה הזה, ג'קי היה אמור לצאת על גלי הניצחון של הילרי קלינטון, מיס סלון, שבקושי הופץ בארץ בסוף, אני חושב.
אבל הוא כן הופץ.
הוא הופץ לאיזה שבועיים או משהו כזה, לא? בארבע בתי קולנוע. גם כן סרט על פעילה פוליטית שלא אוהבים אותה, כי אישה, אתה יודע, אישה קשוחה שלא מתפשרת על כלום.
ומתנגדת לרשיונות נשק.
כן, אפילו היה סרט אחד שכן דיברנו על מרשימה הזאת, על דבורה ליפשטט. איך קראו לזה?
זה היה...
המשפט, המשפטן, השפיטה, הכחשה.
הכחשה.
משהו כזה.
Denial.
כן, סרט שנראה כל כך חולם והיה כל כך רע, לצערי הרב.
אני לא חושב שהוא היה רע, אני לא כדי חיבבתי אותו.
חזרה ל... אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי להימנע מלדבר על Rough Night, שזה אומר, אני חושב, כל מה שאפשר
להגיד. עוד פעם, יש לי מה לומר על הסרט, אבל תוציא.
אתה מחכה. בסדר, עשור אחרי זה ג'ס היא כמה עומדת לסנאט, היא עומדת גם להתחתן, ומאחר ואליס היא החברה שלא מסוגלת להרפות, היא מכריחה את כל הרביעייה להתאחד ביחד למסיבת רווקות ב... איפה זה היה? מיאמי?
כן.
במיאמי, והיא מאוד מאוד עצבנית שהיא מגלה שג'ס מזמינה מישהי שהייתה חברה שלה אחרי שהיא עזבה את ארצות הברית, את הכל ארצות הברית ללמוד באוסטרליה, את פיפה.
פיפה.
כן,
כי אם כבר מישהי מאוסטרליה, שזה יהיה שם שנורד מקרוב רחוק.
כן, ושזאת תהיה קייט מקינון.
שהיא אמריקאית לכל דבר.
בסדר, whatever. והחמש חוגגות בצורה מטורפת ולא חוקית בעליל, אפילו שמדי פעם ג'ס זורקת מילים כמו, תראו, אני מועמדת לפוליטיקה האמריקאית, עדיף שלא יצלמו אותי מסניפה סמים בשולחן וכולו כזה.
אז היא עושה את זה.
כן. ומחליטות להזמין חשפן, ומזמינות חשפן, ואז... בטעות הם הורגות את החשפן.
As one often does.
כן, כאילו, אחד, אליס הורגת את החשפן.
זו הייתה תאונה.
כן. והם לא בטוחות מה לעשות, בסופו של דבר הם מחליטות שזה...
רגע, מה הדבר הגיוני לעשות במצב כזה?
להתקשר למשטרה.
נכון, ואם נגיד אתה מפחד שזה איכשהו יפגע במוניטין שלך כמועמד לסנאט, או מועמדת.
להתקשר לעורך דין.
נכון. והאם להתקשר לעורך דין זה הדבר הראשון שאתה עושה? או שדבר ראשון שאתה עושה זה להזיז את הגופה, לנסות לחשוב איך להיפטר ממנה, ולגנוב את האוטו.
מה אני הייתי עושה, או מה דמות בסרט הזאת?
נניח שאתה רוצה להיות דמות בסרט.
אני לא רוצה להיות דמות בסרט.
בטח לא בסרט הזה.
כן. אז כאמור, הם עושות כל דברים מטופשים שאפשר לעשות, והם מנסות להיפטר מהגופה, אבל אוי, לא הולך להם בעיקר, כי השכנים למעלה, הם זוג נודניקים בניסויים פתוחים, שמאוד מאוד רוצים שאחד הבנות תיכנס איתם למיטה.
למה הם אתם? אפילו לא בטוח שהם בניסויים פתוחים, נראה לי שהם פשוט...
הם ביחסים פתוחים.
שם.
כן. לא, הם נשואים, לא?
אני לא יודע, זה כאילו... אני מכיר אנשים שמצאים בזוגיות פתוחה, והם לא מתנהגים ככה.
כאילו, כי הם בני אדם אמיתיים, ולא דברים שנוצרו בסרט. ומנסות להסתיר את הגופה, אבל הגופה ממשיכה לא להיות מוסתרת, ואוי, כל מזה, כל הזמן מכשולים צצים, ורגע, רגע, מה זה?
הנה דברים שהן לא חשבו לעשות. לקבור את הגופה.
כן.
להשאיר את הגופה במקום שבו לא יפליל אותן. לבקש מהשכנים עזרה, כי יש להם גופה שהם צריכים להיפטר ממנה. או, אתה יודע, להתקשר למשטרה.
כאילו, לוקח לי הרבה זמן לעשות כל הדברים האלה, כן.
כן, תוך כדי שהן צורכות המון, מאוד היסטריות.
כן.
בתור סרט שיש בו רגעים פמיניסטיים, הוא לא גורם לנשים להיראות לא היסטריות.
באותו זמן, בעלה של ג'ס,
ארוסה.
מה שמו, כן.
הכל הרעיון במסיבת רב הקודש, שזה לפני החתונה.
איך קוראים לו? אני לא זוכר אפילו. זה... פיטר?
וואו, לא עשית הכנה.
לא, לא, לא. כמו דמויות בסרט, אני מגיע לאירועי כדי שיקור לגמרי.
באותו הזמן פיטר נמצא במסיבת הרווקים שלו, בגלל אי הבנה כשג'ס מתקשרת אליו בהיסטריה, כי, היי, יש לה גופה של חשפן בדירה שלא שייכת לה, אבל כל הקירות בה עשויים מזכוכית, כי מיימי. פיטר משוכנע שיש לג'ס ספקות לגבי החתונה, והוא מחליט בצד החברים שלו לעשות את הדבר הכי מטופש שהוא יכול לעשות ולנסוע ברצף עד למיאמי במקום לקנות כרטיס טיסה אם כל כך חשוב לו.
לנסוע ברצף עם חיתול.
כן, והרבה רדבול.
כי זה מה שעשתה, זה ספור אמיתי אגב, כי זה מה שעשתה אסטרונאוטית מטורפת אחת.
כן, המילה מטורפת הייתה צריכה להיות נורת הזרה.
הם אמרו בכלל כמה זמן זה יחסוך לו כשהם עשו את החישוב המטופש הזה?
זה בטוח לא חסך לו זמן.
שלוש שעות? כאילו גם אם הכל היה עובד חלה כאילו?
אני לא יודע מה נקודת המוצא שלו, אבל בארצות הברית להזמין כרטיס טיסה ולהגיע לפלורידה לא לוקח כל כך הרבה זמן. אז זה היה לוקח לו בערך כמו לנסוע כל הלילה ברצף.
וכמובן שהוא מסתבך בווקי הייג'ינקס, לא, הוא מסתבך בווקי הייג'ינק. כאילו דבר אחד מצחיק באופן תיאורטי קורה לו באמצע הדרך.
ועוד דבר לא מצחיק, אבל מישהו חשב שזה יצחיק מישהו. אוקיי,
אוקיי,
לגבי זה,
זמן, בוא.
אנחנו יורדים הרבה על הקדע הזה שקומדיות אמריקאיות לא...
מודרניות?
מודרניות כמובן. לא יודעות איך להצחיק, והסרט הזה הוא באמת עוד דוגמה לכל הבעיה הזאת של ללכת על הבדיחות הכי צפויות, על הכי וולגריות, על הדמויות שלא באמת מתפתחות, גם עוד משהו שבאמת אני שמתי לב אליו, אחרי הצגיה בסרט הזה פתאום קלטתי, בהמון סרטים, גם זה, גם נגיד בשכנים שדיברנו עליו, גם בנוקטאפ, גם בטול בין 40, הדמויות, האנשים שאנחנו אומרים כך להסתכל על הדברים המטורפים שקורים להם, הם אנשים נורמליים, לגמרי, מבחינת אורך החיים שלהם. הבדיחה אמורה להיות שזה לא דבר שאמור לקרות לבן אדם רגיל, אבל זה העניין, פה יש לנו חמש נשים, פיפה היא זאת שמוצגת בתור מוזרה, וגם כן, היא מוזרה כי היא אוסטרלית, כי, אתה יודע, תרבויות אחרות.
כי מבטא אוסטרלי זה מצחיק?
אני לא יודע, אין מבטא אוסטרלי בסרט הזה, יש את הדבר המוזר שקייט מקינן מנסה לעשות.
מבטא לכאורה אוסטרלי זה מצחיק.
היא אמורה להיות חקיינית טובה, אני לא יודע מה קרה פה.
קרוקודיל דנדי לא יצא מעולם ביקום שבו הסרט הזה הופק. הרגע ש... כאילו, הסימפסונס עשו בדיחה ב-1994 לעובדה שהאמריקאים כבר התעיפו מבדיחות על אוסטרלים. זה חזר ולא שמתי לב?
אני לא יודע, פיפה בשלב מסוים, היא פוגשת אותם בפאר ואומרים שאין אוכל, אז היא פשוט מוציאה מהתיק לחם וווג'ימייט.
לא, יש כבר לחם על השולחן, היא מוציאה ווג'ימייט, כן.
כי היא אוסטרלית, והרי אוסטרלים מסתובבים עם ווג'ימייט לכל מקום. זה הסטריאוטיפ המפורסם על אוסטרלים.
כאילו, זה כן סטריאוטיפ, זה פשוט לא מצחיק.
כן,
זה בדיחה כזאת הבשה, זה אם היא הייתה ישראלית היא הייתה מוציאה חומוס, אם היא הייתה סינית היא הייתה מוציאה צ'ופסטיקס.
כן.
שאוכלים אני מניח צ'ופסטיקס, לא עם צ'ופסטיקס. כן. זה בדיחה עצלנית, זה בדיחה עצלנית.
גם, אני לא יודע, רבל ווילסון לא הייתה פנויה או משהו שהם לקחו אמריקאי לתפקיד? כי רבל ווילסון הייתה עושה את זה. אין לה סטנדרטים. היא מאוד, היא מצחיקה, היא שחקנית טובה, אבל אין לה סטנדרטים.
אוקיי, הדוגמה הכי טובה, כשאני אומר לך דוגמה, גם הכי גרועה, למה הוא בסרט הזה לא עובד, ועוד פעם, לא רק בסרט הזה ספציפית, בקומדיות אמריקאית, בעידן פוסט ג'אד אפאטאו, שיש לו מקום שמור בגיהנום האישי שלי לקולנוענים, יש סצנה, אגב, קייט מקינון, שבו יש כלב שממשיך לנסות להיכנס דרך חלונות של ה...
אתה אומר ממשיך כאילו נמצא שם יותר משתי שניות.
כן, כי זה לעשות הכנה או running gags.
כן.
יש כלב, אוקיי? הם צריכות להיפטר מהכלב, ופיפה אומרת, זה בסדר, אני עוד לא לדבר עם בעלי חיים. עכשיו, ברור לנו
מעניין,
מה יקרה.
מעניין מאוד מה יקרה.
עכשיו, ברור לנו מה יקרה, וזה בסדר, אוקיי? הרבה בדיחות סלאפסטיק, אתה יודע, אתה מציג פאי במערכה, באמצע המערכה, ברור שעד סוף המערכה הוא יכנס מישהו בפרצוף. אבל מה שקורה זה, היא יוצאת, מתחילה לדבר עם הכלב, ואז אנחנו רואים את הכלב נושך אותה, והיא אומרת, אוץ', ואז היא חוזרת פנימה, ואנחנו רואים שהיד שלה מדברת, ואומרים, אוי לא, אם היד שלך מדברת, והיא אומרת, כן.
איפה הבדיחה?
בדיחה תהיה, היא אומרת, אני יודעת לדבר עם בעלי חיים, היא יוצאת החוצה, והכל נראה בסדר, ואז היא חוזרת עצמה, והיא אומרת, הכל בסדר, ואז אנחנו כזה, פתאום המצלמה זז, ואנחנו רואים שהיד שלה מדברת, וכזה, אוי לא, אם היד שלך מדברת, והיא כזה, כן, זאת בדיחה, כאילו זה... זה לא בדיחה מצחיקה או מקורית בדיחה,
לא,
אבל זו בדיחה.
יש בזה הומור.
או בדיחה זה שהיא אומרת, אני יודעת לדבר עם בעלי חיים, היא הולכת לדמויות אחרות, ממשיכות לעשות משהו, וברגע אנחנו שומעים, אנחנו לא רואים, אנחנו שומעים את הכלב תוקף אותה.
אפשר גם לראות, אם עושה את זה נכון, אפשר גם להראות
ברקע,
את זה.
אם זה ברקע, כן. בדיחה זה לא הולך לה פעם אחת, ואז אם נסעה עם בעל חיים אחר בהמשך הסרט, וזה גם לא הולך לה, אבל אז בפעם שלישי שאנחנו זאתים שהיא תיקשל שוב, כשלא יודע, הסנאים מתקיף אותן, מסתבר שזה כן עובד לה. עוד פעם, בדיחה... זה משהו, זה לא יכול להיות פשוט, הנה אני אומרת שהולך לקרות משהו, שברור לכולם שהוא לא הולך לקרות, ואז הוא לא קורה. זה לא בדיחה, זה אפס השקעה בתסריט, בביצוע, בעריכה, בצילום, באפקט הקולי של הכלב שנושך לה את היד, באנשי אפקטים שעשו לה את האיפור של מדמת ליד, שבאמת ראיתי במסיבות בני 17, שמרחו עליהם דם מזויף, בלא יודע, הופעת רוק או משהו, שהיו יותר מושקעות מזה.
היה מעניין בקיבוץ. אני אתן עוד דוגמה אפילו, כאמור השכנים של בבית ליד הם
אייברלי שמדרך כלל אני מוצא אותו מאוד מאוד מצחיק,
כן, ודמי מור לא ידוע בהופעות הקומיות שלה, אבל היא עדיין נראית כמו דמי מור, שזה לפני עצמו הישג. הם כאמור מעוניינים בלפחות אחת מהן, הם ביחסים פתוחים שלדעת היצרים של הסרט זה אומר חרמנים בלי הפסקה, שזה ממש לא מה שזה אומר במציאות.
זה היה שם עברית של פורקיז, חרמנים בלי הפסקה, נכון?
משהו כזה. דמי מור הייתה שם?
מה, בפורקיז?
אני לא יודע.
למה אתה שואל אותי בפורקיז?
אתה העלית את פורקיז. הם מעוניינים בהן, וכמובן שהן לא מעוניינות להיות שותפות לשלישייה, עד שהן שמות לב שבזמן שהן מנסות להיפטר מהגופה בים, המקום הטבעי להיפטר מגופה במים רדודים, כי מה כבר יכול לקרות? נגיע גם לזה כנראה. הן מבחינות שיש מצלמת אבטחה מהבית של השכנים, ולכן מחליטות לשלוח את מין שולחות לשם? את בלר.
את בלר, כן, זוהי קרביץ.
כן. מחליטים לשלוח אותה ש...
תפתה אותם?
משהו כזה, כדי שתוכל לקחת את הסרט של האבטחה.
כן.
עכשיו, כשבונים סיטואציה קומית, מה שקורה פה... אנחנו אומרים, בין השאר לראות איך בלר מנסה לא לשכב איתם, אבל כן להשיג את הסרט. אנחנו אמורים לראות איך היא מצליחה לגרום להם לחשוב שהיא מעוניין במשהו, אבל תוך כדי זה מנסה לעשות משהו אחר. מסתבכת, עולים עליה, מה שלא יהיה, אבל אמור לקרות משהו נוסף. הבדיחה היחידה בכל הקטע שעבדה זה שהיא אומרת שהיא אוהבת שמצלמים אותה, והשכן פשוט שולף מיד מצלמה על חצובה. זו הבדיחה היחידה שעבדה בכל הקטע הזה, כי מה שקורה מיד אחרי זה שהיא אומרת שלא, ראיתי שיש לכם מצלמות בחוץ, אני מעדיפה לעשות את זה מול מצלמות אבטחה, כי רציתי תמיד שיתפסו אותי במצלמות אבטחה, והם עושים את זה. ורק אחרי שהיא עושה איתם שלישייה, בזמן שאחרות אגב צופות ולא מתערבות, יופי של חברות ישנה,
כן.
רק אחרי זה, היא אומרת להם, אוקיי, אפשר את הסרט של ההבטחה, ואומרים, אין סרט במצלמות האלה, זה היה לנו עיקר מדי להשתמש בהן, זה רק להרתעה.
וכל הלילה לא חוזרת.
כן, אין איזה שום, אין שום קולבק לבדיחות, חוץ מבדיחה אחת או שתיים, לכל אורך הסרט. אבל זו גם דוגמה. יש פה בנייה לקראת סיטואציה קומית, שלא קורית, כי הסרט פשוט עושה את זה בצורה ישירה.
זה קצת,
בלי כל ההומור.
זה קצת מטריד שחושבים על זה, שהם פחות או יותר שולחות את החברה שלהם לסקס שהיא לא רוצה.
וצופות, בלי לעזור.
כן.
כן.
יש לזה שם?
חר החברות.
כן, כאילו, לקווינטין טרנטינו יש סטנדרטים יותר מוסרי מזה, כשיש קטע דומה בחסין מוות, לפחות כאילו, יש את ההגינות של הדמויות להגיד כזה, טוב כן, אנחנו חרות, אבל כאילו, אלה.
כן.
טוב, אנחנו לא נעצור על כל בדיחה, אנחנו רק, אני רוצה להגיע לסוף של
העלילה. אני חושב שעצרנו כבר על כל בדיחה.
לא, אם נעצרים על סוף של כל ניסיון לבדיחה, לא היינו מסיימים. בסופו של דבר מסתבר שהחשפן שהן הרגו הוא לא באמת חשפן. הוא פושע שניסה להסתתר אצלם בדירה אחרי שהוא והכנופיה שלו עשו שוד יהלומים.
אני רק אציין שוב, יש לבית הזה קירות שקופים. המשך.
יש לבית הזה בשכונת אליט, שכנראה יש בה הרבה יותר משטרה מבכל שאר מיימי ביחד, והבטחה פרטית.
ראית את אור ירח, המשטרה לא יותר מדי מסתובבת בשכונות עוני.
כן. אז הוא בחר להסתתר בבית הכי יקר, וכשהוא נכנס לבית הזה, אגב, והאנשים האלה אומרות לו, אתה חשפן, הוא מאלתר חשפנות מצוין, אני חייב להגיד, ומזל שיש לו גוף של חשפן.
כן.
לרוב הפושעים יש גוף שרירי של חשפן.
במיוחד שניים שמגיעים בסוף ומתחזים לשוטרים.
כן, השותפים שלו, השותפים שלו, השוטרים שמחפשים אחריו, מגיעים לבית, מתחזים לשוטרים, ואז רק כזה, רגע, הם בעצם פושעים, והם שמים את כל, הם קושרים את כל החברות, חוץ מסקרלט ג'והנסון, שמצילה את היום.
כן, אז בשלב הזה, מישהו בהפקה נזכר שסקרלט ג'והנסון בסרט, ויש לה סעיף בחוזה שהיא לא יכולה להשתתף בסרט בלי שהיא תהיה לפחות סצנת אקשן אחת, אז יש לה.
יש לה?
היא מרביצה להם.
כן.
לא ציינו כמובן שבינתיים מגיע החשפן האמיתי.
כן.
בחדיכת איחור, כאילו, מה זה השירות הזה? אבל מרוב הפאניקה...
איך קוראים לשירות הזה? שהן מזמינות אותו?
דיווי?
זה... לא, היא אמרה ש... טוב, לא משנה. לא, כי היא אמרה שבספציפית שזה לא שירות רשמי, זה האתר אינטרנט, קרייגליסט.
קרייגליסט, כן.
זה הגיוני, זה הגיוני שהוא יאחר באיזה מיליון שעות, זה קרייגליסט.
עדיין, קצת סטנדרטים.
כן, אז אתה יודע, היא מביסה את אחד מהפושעים, ואז כשהפושע השני עומד להרוג את כולן, המכונית של בעלה פורצת דרך הקיר, והוא יוצא, וזה, היי, רגע של מור קומי, כאילו, לא סתם אנשים עומדים ומדברים באמצע המצלמה, מעניין, זה משהו שלא ראיתי כבר הרבה זמן בסרט הזה, והוא
בכלל.
יוצא מהאוטו, והכל טוב, כי מסתבר שחברת סנאט לעתיד שרוצחת אנשים...
לא, היא לא רצחה, אבל היא פשוט שיבשה תהליכי החקירה.
כן, ולמשטרה, אתה יודע, זה, למשטרה, אף אחד לא חוקר יותר לעומק את כל מה שקרה שם, אף אחד לא עושה לה בדיקה, אתה יודע, בדיקה רפואית ומגלה ש, רגע, יש לך סמים במערכת.
לא, הם פשוט התחתנו יום אחרי זה בחיגה גדולה.
כן, חינגה.
כן, כי אני חושב שזה סרט הודי. לא, בסרטים
הודים, הלוואי.
בסרטים הודים, יש את ההיגיון הזה, שמה שאנחנו תוסעים כמוסרי ולא מוסרי, הוא קצת שונה בהודו, ולכן שם לדוגמה הגיבור הטוב יכול לרצוח מישהו מול עדים ולשבש את העדויות, אבל כל עוד האיש השני היה רע, זה בסדר.
כאילו, זה היגיון של רוב סרטי הפעולה האמריקאים.
כן.
אתה יודע, הנמלט אמור להיגמר ב... טוב, לא אכפת לו אם רצחת את אשתך או לא, ברחת מהכלא וניסית ונמשכת להתחמק מהמשטרה, אתה מעצר לנצח.
כן.
כאילו, זה היגיון של הפרוטגוניסט צודק, ולכן הצדק עם מור.
ודווקא את הנמלט אהבנו.
כן, אהבנו. אוקיי. זה פשוט, הנה העניין, זה לא המוסר של הסרט שמפריע לי, זה העובדה שזה קומדיה שלא מצחיקה.
אני מסכים.
כאילו, קומדיה שלא מצחיקה.
יש הרבה דברים שאפשר לסלוח עליהם אם אתה לפחות נהנה.
כן, כאילו, זה לא שאנחנו, כשאנחנו אומרים משהו כמו לרדת מלוחמים, אנחנו לא מעללים את העלילה, אנחנו מעללים את העובדה שיש כל כמה שניות, יש בדיחה חדשה. וכן, הרבה מהן לא מצחיקות, אבל יש מספיק מהן כדי שסך הכל תצא עם חוויה חיובית של צחקתי, צחקתי, צחקתי.
דיברנו פעם על סוף שבוע אצל ברני שיש לו עלילה לא יותר מדי שונה מזה.
כן, היינו מדברים עליו עכשיו בתור סרט קלאסי, אבל כבר הזכרנו, בהשוואה למה?
לסוויס ארמי מן.
נכון, אוקיי.
כי מדבר שהאנשים שמסתובבים גופות זה נושא הרבה יותר נפוץ בסרטים מה שחשבנו.
לקומדיות, כן.
סוויס ארמי מן היה קומדיה, אני לא בטוח עד עכשיו.
הוא היה סרט? לא ממש בטוח עד עכשיו.
אני לא יודע, מישהו צילם את זה. אוקיי, אני יכול לומר משהו חיובי על הסרט אבל?
כן, בבקשה. לא.
יופי. דיברנו לפני שבועיים על וונדר וומן.
כן.
שהוא מאוד מעלילים אותו בתור סרט פמיניסטי, שסוף סוף שם נשים בתפקידים של גברים, ועושה היפוך רציני של התפקידים, ואני אמרתי
סרט על נשים, בבימוי נשים, בכיכוב נשים.
ואני אמרתי שבעיניי זה מאוד מאוד שטחי, כי עדיין ההיגיון של העולם עדיין פועל כך שגברים מכתיבים דברים, ונשים הן דמויות מאוד ברקע, רוב הנשים. לילה קשוח דווקא עושה את זה טוב, את העניין הזה, את היפוך התפקידים. כשאתה מסתכל ארבע חברות מהקולג', כשאתה מסתכל עליהן, כל אחת הלכה לכיוון אחר, והן עדיין, וכל אחת מהן גם היא אישה שיש לה אופי משלה, היא עצמאית, יש לה את החיים שלה, ג'ס מתמודדת לסנאט, בלר כאמור, בהיפוך, באמת היפוך תפקידים פה, היא זאת שבסכנה לבית המשמורת על הילד שלה, היא ולא בעלה, ובינתיים פיטר הרוס של ג'ס מבהירים את זה שהוא מרוויח פחות ממנה,
הוא הבעל התומך,
הוא רגיש מאוד, הוא זה שמפחד לאבד אותה ולא להפך, וזה מודגש באחד הגעים הבודדים שכן גרמו לי קצת לצחוק בסרט. אנחנו רואים את הנשים מבלות בפראות, הן כאמור עושות סמים ושוטות הרבה והולכות למועדונים ומופיעות על הבמה באיזה משהו שהן עשו בקולג' ומזמינות חשפן, כן. ומחפיצות וכל הזמן מדברות על סקס ועל כמה, ומה הייתי עושה לו ודברים כאלה, ואז יש קאט לגברים במסיבת הרווקים שלהם, הם בטעימות יין שקטות ככה, רגועות, מתלהבים מזה שהיין הבא הוא, שים לב, מצונן. שזה רגע נחמד בעיניי, הרעיון הזה שמרינו עד כמה הם שונים, אבל בלי שמדברים על זה, אתה פשוט רואה, הן מבלות פרעות, בינתיים הוא בינתיים בתאימות יין עם החברים שלו, וכשהוא מפחד שג'ס רוצה בעצם לבטא את החתונה, בגלל שהוא לא מבין את ההודעה ההיסטרית שלה, החברים מתחילים לומר לו שטוב, תראה, ידעת שזה יקרה, כאילו, אתה, אני חושב, אומרים, אתה 6 ו-20.
אתה 6 ו-20 לג'והנסון, כן.
כן, זה ממש מין הרגע של, הוא סופר מודע לעצמו, הוא חסר ביטחון, הוא רגיש, בזמן שהיא המפרנסת בבית, היא זאת שחולמת על עתיד בפוליטיקה, היא זאת שמתייחסת לגברים פרקים, פחות היא יותר החברות שלה, אבל עדיין מתייחסת לגברים כמו אל חתיכת בשר. אז זה היפוך תפקידים די רציני מה שמקובל בקולנוע. ולמרות שהסרט לא טוב מבחינות אחרות, במיוחד כקומדיה הוא מאוד כושל, אני כן אהבתי את זה שהוא הלך עד הסוף עם הרעיון של בואו באמת נבנה עולם שבו הנשים הן בתפקיד שבאופן מסורתי נותנים גם בקומדיות האלה בכלל בקולנוע לגברים, ולהפך, ואנחנו לא נחפור על זה.
זה העניין, הייתי אוהב את זה עוד פעם, אם היו, עוד פעם, בקומדיה שכתובה טוב, העובדה שהוא והחברים שלו במסיבת רווקים שקטה, הייתה מופיעה בתור בדיחה רץ, זה היה משהו שמונגל שוב ושוב, אז היינו מתחילים עם הם בתאימת יין, והבנות מסניפות סמים. הבנות הולכות למועדון ואז אנחנו קופצים אליהם, והם, אני לא יודע, הולכים לראות אופרה או משהו כזה.
אופרה נראה לי קצת אוברקיל.
אתה מבין למה אני מתכוון, כאילו בדיחה רצה במובן של אתה בונה את שני האלמנטים המקבילים האלה. אבל אין לסרט בדיחות רצות, אין לו שום בדיחה שהיא לא, עוד פעם, ג'אד אפטאו תשרף בגיהנום הקומדיה. קח את המצלמה, שים את השחקנים באמצע השוט, ותן להם לדבר. זהו, דיברנו כמה פעמים, ואם יותר לחזור לפרק 200, הזכרת את סקוט פילגרים
בתור... זה היה מזמן, כן, וואי וואי.
בתור אחד הסרט האהוב עליך בשנת 2010, ומה שאדגר רייט עושה, זה שמבחינתו קומדיה קולנועית, זה קומדיה שמשמשת בכל האלמנטים של המבע הקולנועי כדי להצחיק אותך, וזה אומר דיאלוגים, קאטים, צילום, מוזיקה, אפילו שינויי סצנות, שינויי צבעים, כל דבר הוא אלמנט שלא רק ראוי, אלא חובה להשתמש בו כדי להצחיק אותך, אבל הקומדיות האמריקאיות האלו, עוד פעם, פוסט אפטאו, הן כל כך עצלניות, כאילו הן מבוימות בכזה חוסר מעוף. הייתי אומר שזה היה יכול להיות הצגה על הבמה, אבל זה מעליב הצגות קומיות טובות.
אני חושב ש...
שלפחות מתאמצות לעשות משהו עם התפורה המשתנה או משהו כזה.
לא, אני הייתה מתגשה כזאת של העתקה זה כמו ליצור. הרבה מהקומדיות האלה פשוט לוקחות קטעים שראו בסרטים אחרים, ומראות אותם בעצם אותו דבר, אורזים קצת מחדש, אבל זה אותו הקטע שראינו. פה יש כמו... האמת ש... כשמנסות להיפטר מהגופה על ידי זה שמשליחים אותה לים. ואז הגופה כמובן מאוחר יותר נסחפת לחוף כי, זה, כי המים רדודים, אז השלחתם אותה.
והים, זה... חבר'ה, אני לא יודע להסביר, לכם איך גלים עובדים. כן. כאילו,
כאילו הגלים באים, הגלים הולכים ואתה כן. לא יכול להסביר את זה.
כן. כי אני סטודנט לספרות, אני לא מבין, אני לא, איך אומרים?
אושנוגרפיקס.
כן. אני לא עובד בנשנל אושנוגרפיקס.
אבל אפילו זה ראינו כבר בוויקנד את ברניז. וגם אם אתה לוקח כאילו את ה... איך הם מבצעים את זה? פיפה, שוב, היא מחליטה לקחת את הגופה כי היא יודעת להשתמש באופנוע ים. למה היא יודעת? כי כשהיא הייתה צעירה, אז היא תמיד לקחה אופנוע ים לבית ספר, כי כן, אני מניח שהבית ספר שלה היה בתסמניה. אני לא יודע. והיא משליחה את הגופה בים, אגב, במרחק שבו היא עדיין יכולה לתקשר בצעקות, שזה הסימן הראשון לזה שזה לא מספיק רחוק.
כן.
ואז כשהיא חוזרת, אז אני מסתכל ואומרת, היא לא מגיעה מהר מדי, ובהתחשב במרחק, לוקח לה המון זמן להגיע מהר מדי.
כן.
זה מהר מדי, לא? והיא אומרת, אל תדאגו, אני יודעת מה אני עושה, וכמובן שהיא עולה מהר מדי על החוף, נופלת על הראש, איכשהו לא מתה.
עכשיו,
והתגובה אגב, היא, איך היא לא מתה. אתה יודע שהסברתם את הבדיחה.
בקומדיה מצחיקה באמת, ובקומדיה שראויה לשם Rough Night, שכאילו לוקח את עצמה באמת למקומות קיצוניים, היא הייתה מתה. ובאמת היו נפטרים מהגופה הראשונה, ואז הם צריכים לעשות משהו עם גופה שנייה, שזה מישהי שהם מכירים.
לא חשבתי על זה אפילו.
כן, עכשיו, זה, עוד פעם, זה משהו לא, זה מצחיק כי זה לא צפוי, נכון? זה, אתה לא מצפה שאחד הדמויות שהוצגה לך בתור דמות ראשית תמות, אבל זה הגיוני, כי היא לא חלק מהקבוצה המקורית, היא תוספת, אבל בני, אשכרה אכפת לך ממנה כשהיא מתה, ויש אלמנט מצחיק בעובדה שהם צריכים להיפטר מעוד גופה. כאילו...
וזה אפילו עוד יותר טוב, כי הנוד מעצבנת.
אבל למה לעשות זה לעשות מאמץ? באמת, למה לעשות משהו? והנה העניין...
למה, אני יכול לומר לך למה לא לעשות מאמץ? כי זה עובד, זה מכניס כסף.
זה מה שמוזר, הקהל צחק. כל מה שאנחנו הולכים לסרט כזה, הקהל צחק משכנים, והקהל צחק מכל הסרטים האחרים.
מסוף.
כן, מכל הסרטים האלה שהייתי... סוף האמת דווקא לא, אני חושב, לפחות הקהל...
אצלי צחקו, לא יודע.
אני יושב ואני חושב... אני פשוט, אני לא, זה אפילו לא לצעירים שם, כי זה אנשים בני גילי. אני מרגיש באמת כמו חייזר. אני מרגיש כאילו, אני יושב שם ואני כזה מנתח את זה בכלים הלוגיים שלי של, אתה יודע, בניית הסצנה הזאת אינה נכונה.
אני לא מבין למה הקהל לא צוחק יותר ב-Alien Covenant. הוא היה מאוד מאוד מצחיק. פרודיה נפלאה.
במקרה של Alien Covenant, אני מניח שהממה קהל... כמוני, כמוך וכמו כל האנשים בשורה שלנו היו צריכים להתאפק, כי ראיתי,
זה היה קשה.
ראיתי אנשים, תשמע, אני בשלב מסוים באליון קובננט, אני נשכתי לעצמי את הגדול עם הנאבי לצחוק.
זה אומר משהו על בשר הקומדיה, כשהסרט הכי מצחיק הרגע בקולנוע לא הגיע אמור להיות קומדיה.
אבל כן, תראה, עוד פעם, זה מסוג הדברים שבהם אני מוצא עצמי חייב להגיד, אם אהבתם דברים אחרים בסגנון הזה, כי עוד פעם, אני לא יכול להסביר את זה, אני אשכרה לא מסוגל להבין למה אנשים מוצאים את זה מצחיק, אבל כן. אם אתם אוהבים קומדיות מהסוג הזה, שזה רוב הקומדיות שמגיעות מאמריקה בעשור ומשהו האחרונים, תפדל, כאילו, תהנו.
אם אתם אוהבים שמסבירי לכם את הבדיחות, שהדמויות שקוראים להם דברים מוזרים הן דמויות שגרתיות להחריד, שיש דוס אקס מכינה רק כי זה יותר נוח לעלילה, שחצי מהמערכה הראשונה הולך רק לראות את הבילויים שלהם. אם זה מה שאתם אוהבים, אז מי אני שעצור אתכם? אתם לא בסדר, אבל כאילו מי אני שעצור אתכם?
תתביישו לכם.
עוד משהו? נראה לי שאפשר
להמשיך. אני חושב שהלילה זה היה קשה מספיק.
אני רק אגיד באמת, זה די מדהים אותי שיש לי משהו ממש חיובי לומר הסרט, ואני לא יכול להמליץ על צפייה בו.
נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
כן.
אנחנו יכולים לדבר על... Once upon a time, in a quiet little town, some very respectable people got into the trouble with Harry. John Forsythe, Edmund Gwenn, Mildred Natwick, Shirley MacLaine in her screen debut, and Jerry Mathers are all involved. The Trouble with Harry, מי רצח את הארי? עכשיו, רגע, רגע.
של במאי הקומדיות המעולל.
כן, אלפרד היצ'קוק.
כן.
הפעם השנייה שאנחנו מדברים על סרט של היצ'קוק, וזה סרט שאני די בטוח שאף אחד שהוא לא כאילו פנאטיק של היצ'קוק מכיר או זוכר.
כל מי שאינו מפעיל את העמוד היצ'קוקולוגית בעיקרון.
כאילו, אתה צריך להיכנס ל-IMDb ולחפש כזה סרטים, קרוס בדיז, קומדיז, מיסטריז.
אני כן אציין שיש כמות מפתיעה של סרטים שכן עוסקים ברעיון הזה של יש גופה ומה עושים איתה.
כן.
אבל...
הם נוטים לא להיות מצחיקים.
זהו, רובם לא משהו.
אבל כן, מי רצח את הארי שהיצ'קוק ביים בשנת 1955 על פי תסריט של ג'ון מייקל הייז וג'ק טרבור סטורי. אני אוהב...
סטורי בי סטורי?
כן, כן. ובסרט משחקים אדמונד גווין, ג'ון פורסייס ושירלי מקליין.
Introducing שירלי מקליין.
כן. אני כמעט אומר היא הגיעה רחוק בלאג, אבל אני לא יודע, אתה מכיר כוכבים מהתקופה הזאת יותר ממני, היא הגיעה לאנשהו?
שירלי מקליין?
כן.
כן.
כן,
היא הגיעה.
היא הגיעה לאנשהו.
היא בהחלט הגיעה.
כן? האם היא עדיין בחיים?
היא עדיין בחיים.
וואו.
ובאופן מפתיע גם היא בעצמה שחקה על זה בטקס האוסקר האחרון.
כן.
ובאופן עוד יותר מפתיע, היא לא האחות שעשתה את הפדיחה הכי גדולה מהמשפחה. או אח אחות, כאילו.
כן, אוקיי, עכשיו אני נזכר, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בשעה שהיא אכן לילה קשוח בשבילי.
נראה ככה.
נשמע ככה, למאזינים אביעד. אבל כן, העלילה, אנחנו נמצאים בעיירה, עירייה, איך אומרים?
עירייה זה איפה שראש העיר יושב.
אנחנו נמצאים בעיירה ציורית באזור ורמונט, תקופת הסתיו מגיעה, העלים מקבלים בדיוק את הגוון הכתום המקסים הזה, ויש גופה.
כן,
יש גופה?
אני די בטוח שבוורמונט זה נורמלי. לא הייתי בוורמונט, אבל מה ששמעתי כנראה שזה נורמלי.
יש גופה, יש בחור בשם הארי, וכל מה שיודעים עליו בהתחלה זה שהוא מת, ויש...
שזה כבר משהו מאוד חשוב לדעת, כאילו...
והבעיה היא שאף אחד לא ממש בטוח מי הרג את הארי, כי יש את קפטן אלברט הייז שצד ארנבים ביער ומשוכנע שהוא ירה להארי בראש בזמן שהוא ניסה לצוד. יש את ג'ניפר רוג'רס שהיא אישה מקומית שמסתבר שהיא אשתו בנפרד של הארי, כאילו הם נשואים אבל לא מדברים, וחוותה לו בראש באחד הוויכוחים ביניהם. ויש את אייבי גרייבלי, שהותקפה על ידי הארי ביער והרביצה לו בראש עם נעל עקב.
אבל האמת היא שלמרות השם העברי של הסרט, הוא לא כך מתרכז בשאלה מי רצח את הארי, או מי הרג אותו, או כאילו, מי חוות בו בטעות.
כן, אמרנו שיהיו ספוילרים, אז זה נגמר בזה שהרופא מגיע, הרופא הכפרי האחד מסתבר, מגיע ואומר, הוא מת מסיבה שלא קשורה לשום דבר.
מסיבות טבעיות.
כן, וכזה, אתם בסדר, אתם מזוקים, כאילו אמנם הסתרתם גופה מהחוק 36 פעמים במהלך הסרט הזה, אבל...
לא, אבל זה העניין, עיקר הסרט עוסק במה עושים עם הגופה, כי מתברר שבעיירה הזאת בוורמונט הם די אדישים להופעתה של גופה, למעשה, רק כדי לתאר, הסרט מתחיל עם ילד, הבן של ג'ניפר,
כן.
שמוצא את הגופה, והולך הביתה.
כן.
כדי לספר לי משהו, היי, מצאתי איש.
איך יודעים שהסרט הזה נעשה הרבה לפני העידן המודרני? זה העובדה שהאימא נותנת לילד לשחק לבד ביער. ואנחנו רואים על ילד בן...
שוב, ורמונט, זה מקובל.
אנחנו רואים על ילד מה, בן 5-6?
ככה הוא נשמע.
הוא אמור להיות משהו כזה. זה לא מוצגת בתור, אוי, אתה יודע, בימינו זה היה הצגה של כזה, זאת אימא שלא אכפת לה מכלום, או להפך, זה אנשים קיצוניים שמגדלים את הילדים שלהם כמו קפטן פנטסטיק, אתה יודע. ואז זה היה כזה, כן, כאילו, ברור שהוא הולך לשחק לבד,
עם רובה. באמצע
עם הרובה צעצוע שלו, עם הסלינג שוט שלו, מה עוד אפשר לעשות? למעשה... לשם בבית ולראות טלוויזיה?
זהו, למעשה הראשון הוא הראשון שרואה את הגופה, ואחר מגיע קפטן, קפטן ויילס.
כן, לא ויילד, זה מאוד מפתה להגיד ויילד, אבל לא.
שהוא זה שהוא יצא לצוד וחושב שהוא ירה בארי.
כן.
ובזמן שהוא מנסה לחשוב מה לעשות עם הגופה, עם מונולוג לא פנימי, כי הוא מדבר לכל רם.
כן.
פשוט חצי מהעיירה עוברת שם, ואנשים נתקלים בגופה.
יש קבצן מקומי שגונב לו את הנעליים.
כן.
יש את הצייר, הגבר שבגברים, סם מרלו.
כן, שבא להייר נוף ורואה, יש פה גופה.
שהוא נעים הליכות, צייר מוכשר, איש טוב, נעים, הוא מריסו כאילו, לגמרי.
סוג של.
הוא הגבר המושלם.
יש את בעלת המקולת שמוכרת את הציורים, מנסה למכור את הציורים של סם,
כן.
לא בהצלחה, ששומעת שיש גופה ביער וזה לא ממש מפריע לה. היחיד שזה קצת מפריע לו זה הבן שלה, שהוא סגן השריף המקומי, והוא בו זמן גם סוג של שוטי העיירה. זה לא שהוא טיפש, אבל הוא פשוט. הוא אדם פשוט שמעדיף להשקיע לתחזק מכונית ישנה, מאשר באמת לתקשר עם אנשים.
כאילו, הבעיה שלה עם הרצח זה פחות עובדה שמישהו נרצח, ואת העובדה שאף אחד לא מוכן להודות בעניין,
כן.
או שהם ממשיכים להסתיר ממנו את הגופה, והוא כזה, אני יודע שרצחת מישהו, נו בבקשה, תגידו איפה הסתרת את הגופה, והם כזה, איזה גופה, והוא כזה, I'll get you gadget.
ועכשיו העלילה, כמעט כל, או כל העלילה, אני לא בטוח לגמרי לגבי הסוף, מתרחשת בתוך יממה אחת. היממה שבמהלכה נתקלים, מספר אנשים נתקלים בגופה של הרי ביער, מנסים לחשוב מה לעשות איתו, קוברים אותו ומוציאים אותו מהקבר 3 פעמים.
כן. 3 לוויות של הארי סטיילס.
כן. סטיילס?
לא יודע, המצאתי לו שם משפחה.
יש לו שם משפחה.
שם משפחה, מה המקורי שלו היה? לא משנה.
כן. בכל הזמן הזה, אנחנו מגלים בין השאר שיש בעיירה בערך 8 אנשים. וכולם פחות או יותר יודעים על הגופה. ונוצרים סיפורים בין האנשים האלה. אנחנו רואים שסם מאוד מעוניין בג'ניפר, עד כדי כך שהוא רוצה להתחתן איתה, למרות שהוא לא הכיר אותה בכלל לפני זה. הוא רק ידע שהיא נראית טוב. הקפטן, יש לו עניין עם הגברת אייבי.
כן, מיס אייבי גרייבלי.
כן.
גרייבלי.
שמזמינה אותו לקפה ולפאי, ורק כשהוא שם, הוא חושב שזה דייט, ורק כשהוא שם היא אומרת לו שבעצם היא פשוט רוצה להודות לו על זה שהוא עזר לה להיפטר מהגופה. ורגע קומי מעודן.
אוקיי, זה סרט, זה סרט שכשאמרתי יצאתי ממנו, כשסיימתי לראות אותו, חשבתי עליו שהוא מאוד תיאטרלי, ועכשיו...
כשיצאת מהחדר.
כן, כאילו... לא ראינו את החדר, ראינו את הצרות עם הארי, אביעד, כאילו, החדר זה סרט אחר לגמרי.
איך עוד לא הגענו אליו?
אנחנו נגיע, ראינו את חדר. כשיצאנו מחדר,
דיברנו על הצרה עם הארי. עד שראינו את חדר וראינו את החדר, פאניק רום, דיברנו על שניהם.
בכל אופן, כשסיימתי את מי רצח את הארי, חשבתי שזה סרט מאוד תיאטרלי, וכשהזכרת שהוא מתרחש על פני 24 שעות.
פלוס מינוס.
זה עוד פעם, זה משהו שהיה חיוני להצגות בתקופה של שייקספיר, עד לרמה של חוקרים היום של התיאטרון, קושרים את עצמם מקשרים כדי לנסות להסביר איך סיפורים מסוימים חייב מתרחש לפני 24 שעות, אפילו שיש בהם יותר מדי אירועים. ואוטלו מתרחש לכאורה לפני 24 שעות, למרות שהוא, אתה יודע, נוסע מוונציה לעיר אחר, לעיר אחרת לגמרי.
כמו וונדר וומן, כן. כן.
אז
אם האי הזה בוונדר וומן נמצא בים התיכון, היא לא הייתה אמורה להגיע ללונדון כל כך מהר, אני מצטער.
אז כן, זה מאוד מאוד תיאטרלי במובן השקספירי של המילה. זה קומדיה, אבל זה לא קומדיה, זה לא משהו חושבים עליו בתור קומדיה היצ'קוקית, שזה הרבה יותר אכזרי וברוטלי. כי ההומור בסרט הזה זה העובדה, זה העובדה שאף אחד לא התכוון לעשות שום דבר רע, וכולם לוקחים את הגופה בכלילות, כאילו, שהייתה יכולה להיות מוצגת כמטרידה, אבל זה מוצג ביותר בתור מכזה עניין רומנטי כזה.
זה הסרט הכי בריטי שראיתי שמתרחש בארצות הברית.
ואפילו לא מתרחש בניו אינגלנד.
לא.
מה שהיית מצפה.
לא, זה בוורמונט, שזה בערך ניו אינגלנד.
אז כן, זה סרט שמסתיים, אתה יודע, בסוף הקלאסי של קומדיה שייקספירית, של כל הזוגות הפוטנציאליים האפשריים מתחתנים, וסם משיג אושר ואושר, כי מיליונר שעובר בסביבה מאוד אוהב את הציורים שלו, ומוכן שלא לו כל דבר עליהם, אבל הוא רק רוצה כמה דברים קטנים שיעזרו לחברים שלו לחיות חיים טובים יותר. כי מיליון דולר לא היה עוזר להם לחיות חיים טובים יותר, ואז הם יכולים לקנות את כל מה שהם רוצים.
זה כאמור, זה היגיון של, זה באמת היגיון שייקספירי יותר. ומה שמעניין פה, שכשאתה חושב על פרדי שוק, אתה לא חושב קודם כל על קומדיה, ואתה חושב, טוב, אם זו קומדיה, זה בטח פשוט כל מיני שנינויות כאלה שיש בזמן שרוצחים אנשים, או שמנסים להעלים איזו גופה. אז כן, יש פה, מנסים להעלים גופה, ומישהו, לאורך רוב הסרט, אנחנו חושבים שמישהו רצח את הארי, אבל אלה לא שנינויות קטנות, זה ממש סוג של קומדיה רומנטית סביב זה.
זה אפילו מרגיש הרבה מהקטעים, אפילו שמצולמים יפה, מצולמים יפה באופן הכי עציב שבעולם, כאילו זה כזה, הנה הסצנה, ואתה ממש יכול לראות את זה על במת תיאטרון, מישהו תורח ומעצב את החלק שהוא מתרחש מתוך החנות, ואת החלק שמתרחש בתוך הבית, ואת החלק שמתרחש ביער עם העלים היפים ברקע.
Okay. יש עם זה בעיה אחת, שלפחות מבחינתי, וזה משהו שהוא באמת מייצג את התקופה שבה הסרט נעשה, האנשים מדברים לפי תור, וזה נראה מאוד לא טבעי בהתחשב בלחץ שהם אמורים להיות בו. זה במיוחד בשיחה שבה סם וג'ניפר יושבים על המרפסת, ואפופו תיאטרון, הם יושבים על המרפסת, כי שלא יצטרכו לבנות עוד סט. לא שכן רואים את הפנים של הבית שלה אחר כך. בכל אופן, הם יושבים והוא שואל אותה קצת על הסיפור שלה, על הקשר שלה עם הרי, שמתברר שהרי היה, הוא אח של האיש שהכניס אותה להיריון, והוא התחתן איתה פשוט מתוך עניין של כבוד, לא מתוך אהבה. וכשהיא הבינה שהרי בעצם לא אוהב אותה, היא פשוט ברחה משם יחד וגילה את הילד שלהם בנפרד, ולא רצתה יותר לפגוש אותו. וכל הקטע הזה מתנהל ככה שהיא אומרת משפט, יש רגע של הפסקה, ואז סם אומר משפט, ואז רגע של הפסקה, ואז ג'ניפר, וזה יראה שכמו בקווסט, שאתה בוחר את המשפט הבא בשיחה, וזה משהו שהוא כאמור, הוא מעיד על התקופה שבה הסרט נעשה, כי באמת, 1955 עדיין היה נהוג שדיאלוגים מתנהלים לפי החוקים הישנים, ואפילו היצ'קוק לא שבר את העניין הזה.
אם כי לפי ויקיפדיה, הסרט הזה נחשב לקצת מעורר מחלוקת בתקופה בשל הדיאלוג הכן יתר על המידה שלו, כמו שג'ון פוסטר מציע לדמות של מקליין שהוא יצייר אותה בעירום. זה הסקנדל.
זה גם היום. לצורך העניין, גם היום זה מעורר מחלוקת. לומר את זה למישהי כשרק פוגשים אותה.
כאילו, לומר את זה למישהי בחיים המתאים, כן. בקולנוע זה משהו נפוץ. כאילו, הדמות של ליאונרדו דיקפריו, סתם היא זה בטיטניק, סתם היא זה קריירה די מוצלחת.
כן, אבל זה כי הוא יעשה שהוא יצייר אותה כמו אחת מהנערות הצרפתיות שלו.
אני חייב להגיד שכשבחרתי בסרט הזה לא ציפיתי לזה, כי כשאתה שומע קומדיה של היצ'קוק עם גופה, אתה באמת מצפה למשהו הרבה יותר אפל, חשבתי על משהו כמו פרנזי.
הדבר הראשון שעולה בראש זה הציל, טן דן דן.
כן, אבל פה הגופה היא כמעט, היא יותר הקטליסט לעלילה מאשר משהו שבאמת חשוב, כי לאף אחד לא אכפת שהוא מת, במובן של, אתה יודע, הוא מת, whatever.
כן.
חוץ ולשריף, ולשריף אכפת לו רק מהעניין הפרוצדריאלי של, אתה יודע, הוא מת ואני איש חוק ואני מניח שאני צריך לעשות משהו בעניין, אולי.
הקפטן גם אומר את זה, הוא אומר, לא אכפת לי אם הגיע לו למות או לא, לא אכפת לי כאילו, לא אכפת לי מזה שהאיש הזה מת, אכפת לי מעצמי, מאיך שזה ישפיע עליי, על החיים שלי.
אתה כמעט יכול לראות מישהו בונה סרט המשך שמגלה שזה הערה שלמה של אנשים שהוגלו לשם כי אין להם שום חוש מוסר whatsoever, זה היה רשמה של פסיכופטים, אנשים שרואים גופה והתשובה שלהם זה כזה, או, גופה.
כן.
איש היה חי לא מזמן נקטף בדני ימיו. נה.
נה. העיקר שזה לא אשמתי.
ואם זה אשמתי זה כזה, איך אני מסתיר את זה הכי טוב?
שמה, ההיגיון באמת זה פשוט לקבור את הגופה. היום שיש באמת קדע שבו קוברים את הגופה ומוציאים אותה שוב ושוב, כי האמת שבעיקר הקפטין הוא זה שנאלץ להיסחב, אבל זה נעשה יפה, כי הוא קודם כל זה שרוצה לקבור את הגופה, כי הוא לא רוצה שימצאו את הגופה, כי הוא בטוח שהוא ירה בו.
כן.
בזמן שהוא וסם קוברים את הגופה, למעשה אחרי שהם במשך הרבה מאוד זמן חפרו וכיסו את הבור בחזרה, הם פתאום עולים על זה שאין לו מספיק קליעים בשביל לפגוע גם בגופה, גם בשלט שהוא פגע בו, גם בפחית, וגם בארנב שהילד
מצא. וגם בארנב שהילד מצא, כן.
כלומר, זה לא היה ממנו. ואז הם מחליטים לפתוח עוד פעם את הקבר כדי להסתכל על הגופה שוב, ומגלים שלא, זה לא... הקטם של אדם לא נגרע מחור קליע, הוא נגרע ממכה. ואז אומרים, אוקיי, אז אני בסדר. וקוברים שוב את הגופה.
ואז מה הסיבה שלהם להוציא את זה שוב?
אייבי רוצה, מודה שהיא בעצם זאת ש... היא מאמינה שהיא זאת שהרגה אותו, כי הוא תקף אותה ביער והיא פגעה בו עם הנעל.
כן. כלי רצח ידוע.
כן.
כן.
אז היא רוצה עוד פעם להוציא את הגופה? כן. קצת מבולבל כבר בשלב הזה, למה?
אני חושב שהיא, לא, אני חושב שהיא באמת מרגישה שמה והיא רוצה, והיא רוצה כאילו להביא את זה מול השריף, ואז, אבל אז ג'ניפר אומרת, לא, רגע, אני זאת שהרביצה לו. והוא יצא מהבית כאילו מתנודד, הוא כנראה עמד למות גם ככה, ואז בסוף המחליטים, הוא לא היה בן אדם טוב במיוחד, אז זה לא באמת משנה.
אבל הם מוציאים אותו שוב.
כן, ויש את הרגע אחד של מתקרב לרוף נייט, שבו הגופה מוכבד בבית באמבטיה בזמן שהשריף נמצא שם.
כן, זה, האמת שזה אפילו לא מתקרב לרוף נייט, כי ברוף נייט אף שוטר לא מגיע. והיחיד שמגיע הוא חספן,
את השוטרים המזויפים בסוף.
כן, מגיעים למעשה שלושה שוטרים, אף אחד מהם הוא לא שוטר. השוטר היחיד האמיתי שנתקעים בו בדרך הוא שוטר תנועה, והוא בכלל עם פיטר, זה כאילו, יש הסרט הזה, יש מחסור רציני בכוח משטרה כנראה.
כאילו, אם אתה קורא אחד שדרות סברית הבעיה היא כמעט להפך, אבל whatever.
אם אתה קורא חדשות שאתה לא מבין למה הסרט נעשה.
אני מבין, רוצים כסף, וקומדיות לא מצחיקות, מרוויחות הרבה כסף ועולות מעט מאוד. אגב, רף נייט עלה רק 20 מיליון דולר, שבסנאות שלנו זה כלום.
זה כלום, זה רק המשכורת של סקארלט ג'ויינסון זה כמעט כל זה.
כן, בסרטי הנקמים ירוויחה משהו כזה, למרות שבינתיים הרווחים שלו הם לא משהו בעליל.
אבל זה רק משבוע אחד, אז קשה לומר. הוא לא הולך להיות שובר קופות גדול, אבל
לא, אבל הוא כנראה יחסה איכות את התקציב שלו.
לעומת זאת הרי?
הרי עלה מיליון וחצי דולר, 1955, והרוויח 3.5 מיליון, שזה נחשב אכזבה להיצ'קוק.
אבל
שהיה, כאילו...
זה יותר מפי שניים התקציב.
כן, אבל היצ'קוק היה, אתה יודע, הקולנוען הכי גדול של תקופת מבחינה מסחרית, אני חושב.
אני יכול להבין למה זה...
סיפור בינו לי יותר.
אני יכול להבין למה זה יחזב בקופות.
וכמובן, כשהם כותבים Box Office Disappointment בוויקיפדיה, זה, עוד פעם, אנחנו לא באמת יודעים את התקציב של הסרט, 1.2 מיליון, זה, אני מניח הערכה שמישהו יכניס והתבסס על איזה ספר שהוא קרא פעם.
אולי, אבל באמת שאני יכול להבין למה, אולפנים מדווחים על דברים, אני יכול להבין למה הסרט אבל יחזב בקופות, מה הקהל שלו בעצם? ננסה לך לו, כי רף נייט אנחנו יודעים בדיוק מה הקהל. מי שאהב את הקומדיות של ג'אד אפטאו וסט רוגן וכל אלה.
כשאמרנו, כשחשבנו שזה נראה סרט של לשקוק עם אנשים שמנסים לך בגופה, לא חשבנו על משהו כזה.
אתה לא מצפה סצנות רומנטיות שיהיו מרכז העלילה.
שהן לא ציניות בעליל, זה באמת פשוט. אנחנו אומרים להיות אכפת לנו מהדמויות האלה שמתאהבות אחד בשני, אבל דבר ראשון, הם די גנרים, ודבר שני, יש גופה, הלו, כן, גופה.
ומצד שני, אם אתה רוצה לראות סרט רומנטי, אתה לא תלך לסרט של היצ'קוק, במיוחד עם חלק מהרעיון בו זה שיש גופה שצריכים לעשות איתה משהו.
כן.
וזה לא ש... כי הסרט הוא טוב, אני נהניתי ממנו.
הוא חביב.
זה לא מהסרט הגדולים של היצ'קוק.
לא.
אבל אני חושב שבהתחשב בהתחשב בעלילה שלו, אני חושב שהוא דווקא נפתח מאוד יפה לכל הכיוונים. הסיום קצת מועץ אולי, אבל לא באמת הפריע לי.
הסרט נחשב, אגב, אם מדברים על... הסיבה, אחת הסיבות המעטות שאנשים מדברים עליו, זה הפעם הראשונה שבה היצ'קוק שיתף פעולה עם ברנרד הרמן בתור מלחין. והיה להם הרבה שיתופי פעולה אחר כך, והפסקול מסתבר היה הצלחה מאוד מאוד גדולה.
זה היה שנות ה-50, אנשים קנו פסקולים כמו דברים שקונים בכמויות. צריך לומר כמו מים, אבל מים יש בברז.
כאילו, בימינו אנשים קונים המון מים, למרות שמגיעים חינם בברז. אז תחכו על זה, על הרעיון שאנשים...
יותר משקונים פסקולים.
בהחלט, היום מורידים אותם. אנשים קנו פסקולים כמו שהיום מורידים אותם ביוטיוב או משהו כזה.
כנראה.
אבל כן, זה בעיה של אני חושב שזה סרט שמגיע מהקולנוע לא נכון, לא בהכרח לקהל הנכון. אני לא חושב שסרט של היצ'קוק באזור הזה יכול להיות רע באמת, פשוט כי... זה לא שהוא היה ארטיסט כזה גדול, הוא היה קרפטמן כזה גדול, של הוא היה כזה מקצוען שבליצור סרט, שהוא לא באמת יכול היה ליצור משהו רע.
הוא לא כתב את הסרטים שלו, אבל הוא בהחלט היה מעורב ביצירה שלהם.
זה מבוסס על ספר, כאילו.
כן, יש מעט מאוד קולנוענים שהצליחו לעשות קומדיה, למרות שעיקר ההצלחה שלהם היא בז'אנרים אחרים, נגיד. סטנלי קובריק הוא היחיד שבאמת עולה כרגע לראש, יש עוד מן הסתם, אבל... הוא היחיד שעולה בראש עם דוקטור סטרנג' לאב, שהוא באמת קומדיה שעובדת כקומדיה, אבל שאר הפילמוגרפיה שלו היא בדרך כלל, היא נוטה להיות הרבה יותר רצינית. אז היצ'קוק, יש לו שינויות פה ושם, אבל כאילו, אתה יודע שזה לא משהו הכי חזק בו.
זה קומדיה רומנטית, כאילו, זה עוד פעם. חשבתי שאנחנו נראה משהו הרבה יותר אפל ואלים.
זה כמו שווס קרבן עשה את הסרט ההוא עם מריל סטריפ על המקהלה או מה שזה לא יהיה. אני לא ראיתי אותו.
וואו. כן. אני אפילו לא זכרתי שזה דבר. אתה פשוט לא מצפה לזה.
כן, ווס, כמו לרוצח בסרטים של ווס קרבן.
דווקא לזה אתה מאוד מצפה.
לא לרוצח הזה.
כן. הרוצח הוא המבקר. זה סרט חביב... אבל בוא נגיד זה ככה, אם אתם רוצים היצ'קוק, יש כל כך הרבה יותר סרטים טובים, כאילו...
אני חושב שהוא נכון סתם מצליח.
היצ'קוק היה עושה סרט כל שנה, כאילו, במשך איזה 30 שנה או משהו כזה, אפילו יותר.
הוא עבד ביעילות מרשימה. הוא מפורסם בזה שהוא הצליח באמת לקחת רעיונות מאוד מורכבים, ואיכשהו לעשות אותם בצורה טכנית מאוד פשוטה, שזה... הסטים נגיד, הייתי באולפני אוניברסיטה בירושלים, איך צילמו קטעים פסיכו, שזה פשוט, השתמשו באותו סט לכמה חדרים, הם פשוט סובבו קטעים, חלקים ממנו.
עוד פעם, הוא היה קרפטסמן והוא היה טריידסמן, שזה אומר, הוא ידע לעשות את העבודה הזאת, וכן, אחרי זה, שנים אחרי זה, אתה יודע, שהתחילו לדבר על האמן היצ'קוק, זה נראה מוזר, כי זה איש שהיה כל כך בבירור, מישהו שפשוט ששם כדי לעבוד וזה כזה, איך אני עושה את הסרט הזה ביעילות?
רוב האנשים לא מודעים לזה, אבל לפחות חצי מהקריירה של היצ'קוק עברה כבמאי להשכרה. רק מאמצע שנות ה-40 הוא התחיל לעשות סרטים שממש ייצגו את מה שהוא רוצה לעשות ולא מה שאולפנים ביקשו ממנו. אז מהבחינה הזאת כן, זה מוזר שפתאום דווקא כשהוא כבר במאי מוכר ומפורסם עם הסגנון שלו, פתאום, זה אחרי חלון אחורי נגיד כבר היה, אחרי Dial M for Murder, אחרי חבל, אחרי סירת הצלה שדיברנו עליו פעם, פתאום הוא מחליט לעשות משהו כל כך שונה. אז כן, יש פה את הגופה, ויש פה את המוסר המאוד מעורר מחלוקת, אבל... זה סרט שהוא פשוט חביב. ואתה לא מצפה לחביב מהיצ'קוק.
היה את הסרט הזה שעשו עליו, על היץ', כאילו על ההפקה של פסיכו, לא היץ' עם וויל סמיס, היץ' עם מי שיחק אותו?
אנטוני הופקינס?
עם אנטוני הופקינס. קורא לזה היץ' או קורא לזה היצ'קוק?
אני חושב שהיצ'קוק.
היצ'קוק, נכון. לא, כן, לא אותו דבר. ואנשים אמרו שבאים לעשות סרט על הפקות של היצ'קוק זה ש... אין שום דבר מלודרמטי שקורה, זה בשלב, במיוחד בשלב הזה, זה כבר במאי, ותיק ומוכר, שיודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות ועושה את זה בעילות, וקראת את הספר...
נשמע, אין שום דבר מלודרמטי, תגיד את זה לטיפי הרדן.
כן, זה עניין, יש דברים מלודרמטיים...
הוא זרק עליה ציפורים.
לא, כן, יש דברים מלודרמטיים שקוראים לשחקנים, לשחקניות בעיקר.
היה להם פרופס והוא זרק עליה ציפור אמיתית.
אבל מבחינת ההפקה אין בעיות. כי אני קראתי את הספר על ההפקה של היצ'קוק, שלב הסרט התבסס, והוא ניסה, אתה יודע, לעשות כזה, כאילו היה להם בעיה, איך הם יעשו את התסריט בזמן, ואז הם עשו את התסריט בזמן.
כן. כזה. הוא היה מאוד יעיל.
וכן, יש הוכחה שאתה יודע, יעילות לא בהכרח פוגמת באומנות, אמן זה לא מישהו שמסתגר בחדר סגור.
הוא קצת האנטי טרי גיליאם מהבחינה הזאת. טרי גיליאם אגב סוף סוף סיים את האיש שירה בדון קיחות אחרי כמה? 17 שנים?
חשבתי יותר על האנטי, מי עשה את עץ החיים?
טרנס מאליק, אבל הוא התחיל עכשיו לעשות סרטים יותר.
לא, כן, אבל טרנס מאליק, אתה יודע, הוא האמן, והוא הארטיסט, והוא עושה סרטים שמובנים רק למתי מעט, ומצולמים עם אפס עלילה, ועם אפס היגיון,
והקו... דווקא החדש שלו קיבל ביקורות לא טובות.
Whatever, כי אפילו לא מבקרים נמאס, כאילו כשהוא עשה סרט אחד בשבע שנים, היה אפשר להעמיד פנים ש... או ב-20 שנה במקרים מסוימים, אפשר היה להעמיד פנים שאתה רואה הצצה לנפשו המיוסרת, אבל אז אתה מבין, זה בן אדם שאין לו שום דבר מעניין להגיד, וגם אם היה לו משהו מעניין להגיד, הוא לא יכול להגיד את זה בצורה מעניינת.
אז אתה לא מעריץ.
וחבר'ה, כל מי שמנסה להלל את הקו האדום הדק, כאיזו יצירת מופת לירית מעל לסרט פלבי, כמו להציל את טוראי ריין, כאילו, אתם לא מבינים על מה אתם מדברים, אתם לא יודעים שום דבר, תתביישו לכם, זה כבר לא עניין של טעם אישי.
אני אוהב את החיים יפים, האמת.
זאת עובדה מדעית.
אני אוהב את החיים יפים באותה שנה.
לא, כן, אבל אני אומר, כאילו...
שנינו בחרנו את ביג לבובסקי בכל
הכבוד. כן, ביג לבובסקי.
אתה יודע גם בגלל מי טרנס מאליק התחיל לעשות סרטים בקצב יותר מהיר?
מי?
עמנואל לובצקי. כי הוא מתעקש לצלם באור טבעי, וכל הצלמים עד אז אמרו, אוקיי, אבל אנחנו יכולים, יש לנו איזה 15 דקות ביום שאנחנו יכולים לצלם, אז...
עמנואל לובצקי לא עסוק בסרטים טובים, כאילו?
הוא צילם, מאז הסרט הזה הפוקאונטס, העולם החדש, הוא עובד עם טרנס מאליק.
הוא עשה את To the Wonder. ג'יזוס, אני אולי אצטרך לראות זה רק כדי לראות את הצילום.
אני לא בטוח אם הוא עושה את זה, הוא כן עושה את החדש.
Night of Cups או מה שזה לא יהיה.
אני לא בטוח, הוא כן עשה את החדש של מאליק.
Whatever, whatever. אבל כן, מה שחשוב זה באמת, היצ'קוק הוא הוכחה שמגלל זה שאדם מתעסק בעבודה שלו במקצועיות, בעבודה שלו יומנות, זה לא הופך אותו למשהו, זה לא אומר שהוא רק טריידסמן. לפעמים, אם אתה פשוט עובד בזה ועובד בזה ועובד בזה ועובד בזה, ומשקיע את כל מרצחה, אתה נהיה אמן.
כן, במיוחד אם לא אכפת לך לקחת סיכונים.
זה לא משהו שאתה נולד איתו, זה לא משהו שצריך לסבול בשבילו בהכרח, זה פשוט משהו שאתה עושה.
כן. זה לא תמיד זה יוצא באותה רמה, אבל אתה רואה לפחות את המיומנות.
הכישרון שם, כאילו, זה גם בסרטים הפחותים, גם בסרטים הפחותים של היצ'קוק, הכישרון שם.
אולי עוד יצא ממנו משהו.
טוב, זה השורה שנייה באמצע, פרק 201, בתקווה שהפרק
הבא... עוד 99 פרקים לפרק ה-300.
למנייק, בתקווה שעד הפרק הבא נשבור את הרצף של סרטים גרועים בקולנוע.
אנחנו מסתכלים עליכם מפיצים. אנחנו מסתכלים עליכם
פרקים. אתה מסתכל עליי, אני הכרחתי אותך לראות.
אני מסתכל על המיקרופון. הכרחת, זה היה כאילו... האם צריכים לדבר על משהו?
כן. אז עד הפעם הבאה, אני אצטום שפירה.
אני אביעד שמיר.
נפגש בסרטים. Flagging a train, Tuscaloosa, flagging a train that's going home. Flagging a train, Tuscaloosa, never no more, no more to roam. Gotta get back to Tuscaloosa, got a sweet gal who's on my mind. Gotta get back to Tuscaloosa, back to the gal I left behind. Got no baggage, just got my fare. But all I need, yes indeed, is waiting for me there. So I'm flagging the train to Tuscaloosa. Oh, I love that choo-choo sound. Flagging the train to Tuscaloosa. Flagging the train that's homeward bound.
Cindy is waiting for me there. Oh, baby, I'm flagging the train to Tuscaloosa. Oh, I love that choo-choo sound. Flagging the train to Tuscaloosa, flagging the train, that's homeward bound.